אנחנו הולכים ומתקדמים לקראת שנה חדשה, חודש אלול שבו אנחנו נמצאים, חודש של הכנה לקראת שנה חדשה, כמו שהרבה פעמים בכל מיני מקומות עושים ימי הערכות, יום הערכות לקראת שנה חדשה, אז יש לנו חודש הערכות לקראת ההתחדשות. אנחנו רוצים להתחדש. אנחנו באמת באמת רוצים להתחדש. הקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו מדי שנה בשנה. אין שנה שדומה לחברתה. כל שנה והעניין שלה והקומה הנוספת שהיא צריכה לבנות. הרבה פעמים שרוצים להתחדש ורוצים באמת לצעוד צעד קדימה חדש שלא היה עד היום, יש איזה מבוכה או אפילו מלאכותיות. זה כמו אדם שהחליט החלטה שהוא צריך להמציא משהו. הוא חייב להיות ממציא, לא יכול להיות שכולם פטנטים רשומים על שמם, ועדיין על שמי לא רשום איזה פטנט מיוחד. אני חייב להמציא משהו, מחפש משהו שאפשר לחדש. זה לא טבעי, לא קל. אדם לומד סוגיה, הוא חייב לחדש בסוגיה, חייב למצוא איזה סברה שאף אחד לא אמר. זה לא כל כך הגיוני. זה יוצר משהו לא חי, לא נעים, מעיק. צריכים להבין איך מתחדשים, מהם עקרונות ההתחדשות, מה בכלל מחדש. יש איגרת של הרב קוק בתחילת איגרות חלק ג', איגרת שהוא כותב לנזיר רבי דוד הכהן. זה היה בתחילת ההיכרות ביניהם. אתמול היה ג' אלול, הבנתי שהרב קנר סגר את הנושא, אבל הרב קוק בין השאר היה, הוא נקלע לאירופה. הוא נסע לפני מלחמת העולם הראשונה לאיזה כנס גדול של רבנים. הוא לא כל כך רצה, בסוף הוא נסע, ואיכשהו באמצע הכנס של הרבנים פתאום פרצה המלחמה. מלחמת העולם הראשונה פרצה בקיץ, והוא היה נתין טורקי בשטח לא טורקי, הסתבך קצת. ובסוף הוא הצליחו להבריח אותו למדינה ניטרלית, לשוויץ. ושם דרך המציאות הסתובב כך שהנזיר בדיוק היה גם שם באותה תקופה, וכך נוצר הקשר ביניהם. בהתחלת ההתכתבות ביניהם, אז הרב קוק כותב לו מכתב בנושא ההתחדשות. הוא אומר לו שהתחדשות, באמת בשביל להתחדש, צריך תמיד לחזור אל הדבר המקורי הראשוני, שהוא בעצם מאוד פשוט, שהוא מאוד יסודי, שלכאורה הוא לא חדש. אבל דווקא בגלל שאתה חוזר חזרה לדברים הכי הכי יסודיים ומתבונן בהם מחדש ונפגש איתם בתום, ברצינות, מהם יבוא אור חדש. כי מה שמחדש באמת זה התוכן האלוקי, הוא מחדש אותנו. והקדוש ברוך הוא מחליט, אם אפשר להתבטא ככה, איזה חידושים יצמחו, איך נתחדש. ועיקר המאמץ שלנו כדי להתחדש, כדי לקבל מים חדשים, זה להגיע כמה שיותר קרוב למקור של המעיין. ככל שמגיעים יותר ויותר קרוב למקור, והמקור הוא מאוד מאוד יסודי, המקור הוא דווקא אותו מקור כל הזמן, במובן הזה שהוא במבט ראשון אין בו איזה גילוי חדש, דווקא כשחוזרים אל הראשונות, ותמיד צריך לחזור על הראשונות, כשחוזרים אל הראשונות, משם שואבים ומקבלים מים חדשים. התחדשות גדולה. ולכן, מה שמאוד מאפיין את ראש השנה, ואת כל האווירה שסובבת את ימי ראש השנה, חזרה מאוד מאוד מפורטת על הראשונות. חוזרים לדברים הכי הכי יסודיים, הכי עקרוניים, לשאלות הכי, לשאלות היסוד של החיים. מה זה העולם? מלך העולם? מה זה? הדברים הכי הכי עקרוניים. או כפי שהתורה מנסחת, יום הזיכרון. מה זה זיכרון? זיכרון תמיד מתייחס למשהו שהיה. זה העניינו של היום הזה. זיכרון, השתייכות לדבר המקורי, הכי הכי קדום, הכי ראשוני, לראשית. להיזכר בנקודת המוצא. בשורש שממנו התענפו אחר כך הענפים והתפתחה כל מערכת החיים שאיתה אנחנו נפגשים היום. דווקא תחזור לדברים הכי הכי ראשוניים, הכי שורשיים, תהיה שם, ומשם תקבל התחדשות גדולה. מהמקור, מקור מעיין, מים חיים, מהמקדש הם יוצאים. יום הזיכרון, יום החזרה הגדולה, ההשתייכות הגדולה למחשבות הכי מקוריות, הכי שורשיות. תקיעת שופר לדוגמה, במובן הזה, שופר הוא קול מאוד מאוד מקורי. יש לנו אוויר פה בריאות, ואנחנו יכולים עם האוויר הזה לנגן בסקסופון ובקלרינט ובחצוצרה, וזה לא יכול להיות מאוד מגוון. אנחנו גם יכולים להשיר, לעשות פיתוח קול. אנחנו יכולים גם לנאום כל מיני מילים ולמוד שפות ולדעת איך לדבר בעשרות שפות והמון מילים. יש המון המון מה וריאציות שאפשר להוציא מהאוויר הזה. ואנחנו דווקא חוזרים לדבר הכי 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 פשוט, הכי הכי עקרוני שיש. יש לנו אוויר בריאות והוא יוצא. מה יוצא מהאוויר בריאות? סתם. גם הכלי שאנחנו משתמשים, הכי הכי, כלי מאוד פשוט, אי אפשר לעשות איתו כלום, אין מה לשחק, אין שם, מאוד מאוד פשוט. עצם החיים שלנו, הדבר הכי שורשי, הכי יסודי, להיזכר ביסוד. יש בנו חיים אלוקיים. יש בנו נשמה. הנשימה עצמה, הנשימה יוצאת, האוויר שבריאות, מצד עצמו. לפני הפיתוחים והעיבודים וכל השחלויים שאפשר לעשות איתו, ואפשר לעשות. ראשון המשנה, מסכת ראש השנה, שבזמן, שכשיש תענית, אז חוצוצרות מעריכות. אבל בראש השנה, שופר מעריך, וחוצוצרות מקצרות, שמצוות היום הוא שופר. שופר מעריך. הצד הטבעי, הטבעי הכוונה המקורי, הראשוני, היסודי. מה היסודות שעל פיהם הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו? מה עם יסודות האדם? לחזור לראשית, לחזור לנקודת המוצא, ואם זה ראש השנה, אז ההכנות של חודש אלול, הם באמת לחזור על הראשונות. לחזור לדברים היסודיים ביותר, הראשונים, הראשונים, האמיתיים, הקבועים, המאוד עליונים, המאוד מאוד כלליים, לחזור אליהם. ומתוכם, דווקא מתוך החזרה המאוד קנה והמאוד בהירה, דווקא לדברים היסודיים, יבוא אחר כך והתפתחו מוטיבציות חדשות, בעזרת השם, והבנות חדשות, ויישומים חדשים, רגשות, עולם שלם שיגדל ויצמח דווקא מתוך ההתרכזות הזאת, והזיכרון הזה שאנחנו כולנו מתרכזים סביב ערכי היסוד, נקודות המוצא שלנו. זיכרון ליום ראשון. כשאנחנו חוזרים לנקודות המוצא שעל פיהם נברא העולם, אנחנו רואים שישנם שתי מידות איתם הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, מידת הדין ומידת הרחמים. כבר בבריאת העולם אפשר להבחין שישנם שני שמות מרכזיים של הקדוש ברוך הוא. תחילת ספר בראשית מופיע בעיקר שם אלוקים, אחר כך בהמשך מצטרף שם י' כו'. שתי מידות, מידת דין ומידת רחמים. שני עקרונות מאוד 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 יסודיים שעל פיהם נברא עולם. שני שמות של הקדוש ברוך הוא, זה דברים מאוד 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 ראשיים. ואנחנו מדגישים את שניהם, ולכאורה בימים אלו אנחנו קצת מערבבים אותם גם. ראש השנה אנחנו קוראים לו יום הדין, אנחנו יראים מהדין, ומי יעמוד בדין. הדין הוא תובעני, נוקב, הדין הוא לא מוותר, הוא מדרבן לעמידה בקריטריונים, בחוקים, בסדרים האלוקיים שעל פיהם נברא העולם. רחמים, מבט ראשון, רחמים זה אמירה אחרת. אנחנו לא מדקדקים איתך כל כך בדין, ככה חוק נכון, אבל יש נסיבות מקילות, סך הכל אתה בחור טוב, אנחנו פעם הזאת מבטרים לך, פעם הבאה תיזהר, משהו קצת יותר נעים, רך, פחות תובעני, פחות לפי החוק. יש קצת, יש חוק, אבל יש קצת, אפשר קצת להתגמש. אנחנו מנסים לחלקל, להכיל ביחד בחיים שלנו בכל יום, בוודאי בימים האלו, לנסות להבין קצת יותר מה מערכת היחסים בין הרחמים לבין הדין. לחזור על הראשונות, לחזור לדברים היסודיים, מאוד יסודיים. מה הם דין ורחמים? אל מלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידות. מלך שיושב על כיסא רחמים, אנחנו יודעים שמלך, המהות שלו זה דין. מלך במשפט יעמיד ארץ. אם מלך לא יעשה דין, הארץ תתמוטט. והמלך שיושב על הכיסא, וכיסא זה ביטוי של דין ומשפט, אולם הכיסא בספר מלכים זה אולם המשפט של שלמה, כס המשפט, הוא יושב על כיסא רחמים, מוחה על עוונות עמו, מרבה מכילה לחטאים, לפושעים, עושה צדקות עם כל בשר ורוח, נשמע כמו מחיקת חובות כללית כזאת, כל החובות של הבנקים, הכל נמחק, נמחק. י"ג מידות הרחמים. מה עם הדין? איפה הדין פה עומד? מה זה יום הדין? אם הרחמים הם כזאת חגיגה, אז איפה בדיוק יש פה דין? מוכל הבנות עמו, מידות הרחמים. קודם כל, צריכים להבחין הבחנה מאוד יסודית, להבין כמה הרחמים הם דבר לא נורמלי בעולם. כמה הרחמים זה דבר מאוד מאוד לא פשוט להבין אותו. צריך קודם כל ללכת לפי הסדר ולראות שרחמים זה סוגיה מאוד לא פשוטה. בטבע, אומר המסילת ישרים, בטבע, אני לא מצאתי פה במדפים, כנראה שזה אצל כולם, מסילת ישרים, כולם לומדים, ברוך השם. אז וכן, בטבע, כשאנחנו מסתכלים עליו, אין רחמים בכלל. 99.9% מהעולם, אין שום רחמים. אם הצבי לא היה זהיר לשים לב שהנמר עורב לו, הוא הפסיד. אין צ'אנס שני. אם הנהג בכביש סתה ממסלולו והתנגש במכונית, אין, את רגע, בוא נשחזר אחורה, בוא נגיד שזה לא היה, בוא נגיד שבעצם לא, אין צ'אנס שני. הכנסת את היד לאש, קיבלת קביעה. אין אפשרויות להסריט אחורה ולהגיד בוא נדמיין שבעצם לא היה. הטבע הוא אכזרי מאוד. אכזרי, אולי חוקי. אין בטבע הנחות. אין בטבע פשרות. עשית טעות אחת קטנה בעולם הטבעי, אתה חוטף ומיד. זה לא לאחר זמן. אין, טוב, בוא נראה, אין הזדמנות שנייה, אין עיכובים. בטבע זה עובד מיד. אכלת אוכל בקולקל, כואב לך הבטן. בקולקל, מיד. אין, 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 אין פה פערים, אין הזדמנויות, אין שחזורים, אין כלום. הטבע כולו עובד על פי דין. זאת המציאות. כך הגוף שלנו עובד, כך מערכת החי עובדת, כך הצומח. רוב רובו של העולם, כפי שהוא בנוי, הכל עובד לפי חוקים. התוצאה, התגובה, היא קשורה מיידית למה שנעשה. סעתית מהחוק, סעתית מה שצריך לעשות, מיד אתה מקווה. הכל עובד לפי חוקים. אין בן אדם שהצליח לעצור את הטבע. תגיד בעצם לא. אין דבר כזה. מישהו יכול לעצור את זרימת החיים, לחזור לעבר? יש דבר כזה לחזור לעבר? יש דבר כזה לעצור תגובה אוטומטית של תוצאה? זה התוצאה האוטומטית לעצור אותה? ואם זה נכון בעולם הפיזיקלי, זה היה צריך להיות נכון שבעתיים בעולם המוסרי. כי אם בחוקים פיזיקליים חשובים וחוקים חומריים חשובים, אז חוקים מוסריים עוד יותר חשובים. וככה צריך לפי הדין, שאם חוק מוסרי לא מתקיים, התגובה היא מיידית. ללא פשרות, ללא הזדמנות שנייה, ללא זמן שעובר. ככה זה בעולם. שלא יחס ושלום פיקפוק בחוק. מי שמזלזל בכוח המשיכה, אז הוא מזלזל, אז אין משחקים בזה. זלזלת בכוח המשיכה, התוצאות מיידיות. אם בכוח המשיכה התוצאות מיידיות, וכך אנחנו כולנו יודעים שכוח משיכה אפשר לשחק איתו, כי התוצאות מאוד מיידיות, ואם אתה עומד לקפוץ מאיזה מקום גבוה, כדאי שתבדוק טוב טוב שאתה מרופד, כי כוח המשיכה יעבוד. אין שום סיבה שהוא לא יעבוד, והתוצאות יהיו מאוד מהירות. היה צריך להיות שבעתיים וכפליים שבתחום המוסרי, אם אדם עובר על משהו מוסרי, שמיד הנפש החוטאת היא תמות. כך אומרת הגמרא, שאלו את התורה, שאלו את החוכמה, שאלו את כולם, מה אדם חטא, מה לעשות? אין מה לעשות. זה הדין, זה העולם, ככה העולם בנוי. יש פה דין. רוב רובו של הטבע בנוי לפי דין. התגובה היא מיידית, חדה, לא מתפשרת, אין אפשרות לחזרות. אין גם הזדמנות שנייה. וכאן יש חידוש עצום, 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 לא נורמלי. מוזר, שונה, לא, הפוך לגמרי מכל העולם. מאוד קשה לתפיסה. רחמים, איפה יש דבר כזה? מאיפה זה בא? זה הורס הכל. זה פשוט הורס הכל. זה לא מתאים לעולם פה. אם כוח המשיכה לפעמים היה עובד, לפעמים לא. אם היה דבר כזה שאתה נופל עם המכונית מהגשר, אבל אתה יכול באמצע להחליט בעצם לא, והמכונית חוזרת חזרה, ואתה יכול להישאר קצת באוויר, ואפשר להתלבט. אנשים היו קצת פחות... אתה הורס את כל החוקים אם החוק הוא לא חד משמעי. אתה הורס את כל העולם המוסרי. אתה הורס את כל העוצמה של החוק המוסרי עם הרחמים האלו. הרחמים זה רע מאוד. הרחמים זה נגד החיים. נגד הטבע. אדם שאין בו דעה, אדם שלא שם לב מה קורה בעולם, אסור לרחם עליו, אומרת הגמרא. אסור לרחם על אדם שלא קורא, לא קורא את המפה. כי הוא לא יקרא את המפה אף פעם, והוא ימשיך ליפול. אסור לרחם עליו. ויגולו רחמך על מידותיך. מה זה? יגולו, כאילו... זה המידה, זה ההיגיון, המידה, שורת הדין, הדבר הנכון, ופה אנחנו רוצים משהו לא נורמלי. יקבשו רחמך, יגול, זה מין מאמץ לא טבעי כזה, כאילו. תיכנס איתנו לפנים משורת דיניך. כל מיני ביטויים כאלו, כאילו אנחנו רוצים משהו לא נורמלי, מה אנחנו רוצים להרוס את העולם? יתנהג איתנו במידת החסד, מידת הרחמים. אלא שיש הבדל ענק, יסודי, מאוד מאוד עוד בין האדם לבין שאר היצורים, ועוד יותר בין ישראל לבין שאר היצורים. האדם עם החופש שלו, עם יכולת הבחירה שלו, עניינו בעולם לתקן, עניינו בעולם לבנות, עניינו בעולם לקדם ולהתקדם. בשביל זה הוא נוצר. כל היצורים בעולם, כולל אגב הגוף שלנו, שהוא חלק במובן הזה, הגוף חלק מהעולם, אין בו התקדמות. אין בו השתכללות. היד שלנו מגיעה לגודל מסוים, היא לא ממשיכה להתפתח ולגדול. זה אפילו בעייתי, אם פתאום היד שלנו תתחיל לגדול יותר מדי, אז אנחנו, משהו פה לא בסדר. אם האוזניים שלנו פתאום יצמחו, מה קורה? אני מתפתח בחיים, אני מתקדם, האוזניים שלי צומחות. אין דבר כזה, זה חריג, משהו קורה, משהו לא בסדר פה. אין בגוף דברים כאלה. אין בטבע התפתחות, התקדמות, השתכללות. זה הטבע. אותו טבע. אנחנו מגלים יותר דברים שנמצאים בטבע, אבל הטבע הוא אותו טבע. החוקים לא משתנים. אין שינויים. הטבע לא משתנה. הטבע לא מתקדם. הטבע עובד לפי דין. אבל בתחום האנושי, כלומר, ברצון, במחשבה, בדיוק הפוך. אם אדם הוא עומד במקום, הרצונות שלו לא מתקדמים, המחשבות שלו מתקדמות, זה מאוד מדאיג. זה באמת מדאיג. אם האדם הרצונות שלו בגיל 23, הם כמו בגיל 3. או בגיל 23, כמו בגיל 18, זה מאוד מדאיג. מה, לא התקדמת בחיים? אתה לא משתכללת ברצונות, במחשבות שלך? תראה, הגוף, זה שהגוף שלך נשאר אותו דבר, זה דווקא טוב. זה שהוא לא עברו שינויים בגיל 18-23, סך הכל נשאר אותו גוף, זה טוב. אבל האישיות, להגיע לגיל 18, הגענו, הגוף נבנה. נו, ועכשיו מה? הגוף לא ממשיך לגדול. אז מה אמור לגדול פה עכשיו? האדם, האישיות של האדם, עיקר האישיות של האדם, עיקר הופעת הנשמה של האדם, זאת צמיחה ותנועה והתקדמות. הוא שונה וחריג והפוך מכל הטבע. אין דבר כזה בטבע. צמיחה, ולא רק צמיחה, צמיחה אינסופית. אין גבול, אין לשער, אין מידה. אין מידה ליכולת הגדילה של הרצונות והמחשבות האנושיות. השאיפות, בעולם המוסרי, בעולם הרוחני, אין מידה. הפוך מהטבע. הפוך מהסדר. זאת אומרת, בתוך העולם, או אפילו בתוך האדם עצמו, יש פלא גדול. יש פה איזה דבר, איזה בועה כזאת, שנקראת האישיות שלנו. צלם אלוקים שבנו, שהוא הפוך מכל העולם. הוא כולו אמור להיות עסוק בצמיחה, בתיקון, בהשתכללות, בהתפתחות אינסופית. ייצור חריג בנוף. אתה הבדלת האנוש מראש. כך נאמר בתפילת נעילה, הבדלת האנוש מראש. זה משהו אחר. האנוש הוא שונה. יש לו עניין אחר. אתה חונה לאדם דעת, הוא מלמד אנוש בינה. עניינו של האדם, בינה, ללכת ולבנות. להתבונן ולהיבנות עוד ועוד ועוד להיבנות. האישיות שלו הולכת ולבנות. אין סוף. זאת אומרת שבתוך העולם יש חריג. והחריג הזה קוראים לו רחמים. רחמים, התופעה האנושית החריגה הזאת. זאת אומרת, אנחנו רואים שהעולם נבנה על פי דין, ויש פה עוד משהו שהוא לא נבנה על פי דין. הדין אומר חוקים, לא לזוז מהחוקים. ופה ההפך, תשתנה, תתקדם. אל תעמוד במקום. תצמח, ועוד הרבה. עולם שלם, עולם אנושי, שבו העיקר זה ההתקדמות, העיקר זה הצמיחה, העיקר זה חוסר המידה במקום. בעולם הפיזי, אם אין חדשות זה טוב. אין חדשות, חדשות טובות. העולם המנהגו נוהג, ברוך השם. בעולם הנפשי רוחני זה חדשות רעות מאוד. אין חדשות? אז מה אתה עושה פה? אז מה אתה עושה פה? לך לגן חיות. אדם לעמל יולד. מטרה כשלעצמה. התקדמות. זאת נקראת מידת הרחמים, שמשתלבת פה בעולם. מידת הרחמים, בתוך המציאות האנושית יש כוח שדוחף קדימה, לנוע קדימה. לא להישאר בחוק, לא להישאר בסדר הנוכחי, בתבנית הנוכחית, להתקדם. עוד ועוד לא להתקדם, הפוך מהעולם, הפוך מהסדר הרגיל. חריג בנוף. רחמים, תנועה גדולה, תנועה קדימה. רחמים, מלשון רחם. רחם, כוח הצמיחה. בתוך האדם, האדם שייך לאיזה רחם עליון, לאיזה משהו מאוד מאוד מיוחד שנקרא כוח הצמיחה האינסופי. באמת, בסוד העליון צריך לדעת שגם מאחורי הטבע שנראה לנו כל כך חוקי, יש רחמים אבל כמוסים מאוד מאוד, נסתרים. או שנראה לנו שהטבע לא מתקדם, בנסתר של נסתר באמת הוא כן מתקדם, אבל זה לא נראה. התקדמות עליונה. הרחמים הם מחוסים לגמרי, נעלמים, לא רואים אותם. המקום שבו הרחמים בולטים, יוצאים החוצה, מתגלים, זה בתוך הנפש האנושית. שם הרחמים, ידעת הרחמים פורצת. איפה בתוך הנפש האנושית צריך לדייק? לא בגוף, שם אין רחמים. הכנסת את היד לאש, אתה חוטף. אכלת אוכל מקולקל, כואבת לך הבטן. אין שם רחמים. איפה הרחמים נמצאים? איפה ההתקדמות נמצאת? איפה מידת הרחמים עובדת? בבועה הקטנה הזאת שנקראת הרצון האנושי. העולם הרוחני האנושי. צלם אלוקים שבאדם. וכיוון שהדבר העיקרי שם זאת ההתקדמות, והצמיחה, והתנועה, וזה הנושא, כל שיטת ההנהגה היא שונה, בתחום המוסרי. שיטת ההנהגה אחרת. כי הנושא הוא עכשיו הצמיחה. ההתקדמות קדימה. רחמים רק במין האנושי, רק בתחום המוסרי של המין האנושי, עניינם הולכים קדימה. נכון, עברת על החוק. כן, אבל כל הנושא שלנו עכשיו זה לא שמירת החוק מצד עצמו, כי העולם התמוטט. אלא שמירת החוק במובן הזה שהוא עוזר לך להתקדם, שהוא מתווה לך דרך ההתקדמות, אז הנושא יותר חשוב זה ההתקדמות שלך. עברת עבירה, הבנתי, כואב, עצוב. אני לא מעניש אותך עכשיו, אני לא רגע אותך במקום. למה? אבל עברת עבירה, בטבע זה ככה, סטית בכביש, אתה חוטף, אתה מת במקום, חס ושלום. למה בעולם הרוחני מוסרי זה לא ככה? כי שם הנושא הוא אחר. החוק פירושו שיטת ההתקדמות. המטרה היא ההתקדמות. תתקדם. אם אתה מתקדם, מצוין. זאת בדיוק המטרה. העבירה נעלמת. מה זאת אומרת נעלמת? היא לא נושא. הנושא, הבעיה בעבירה זה החוסר התקדמות. זאת הבעיה בעבירה, שלא התקדם. אם אתה מתקדם, אז מצוין, התקדמנו. זה אין עבירה. זה לא כמו באיזה מערכת ששם החוק הוא המטרה. המטרה היא לשמור על החוק. לא, זה לא המטרה. אנחנו לא אנשי חוק, צייטנים. אנחנו לא, הרציוד אומר, אנחנו לא קוזקים. אנחנו לא איזה חיילים שמפקדים, נאמנים לחוק, זהו, החוק, מעל הכל, זה הכל. זה לא הנושא שאנחנו צריכים לצמוח, להתקדם. חוקי חיים זה דרך התקדמות, וזאת המטרה. לכן אומר המצילת ישרים, כשאדם עושה עבירה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, בוא נראה מה קורה. הוא לא מיד נענש. לא רק שלא מיד יש אפשרות, יש עוד פעם ועוד פעם, כי המטרה היא ההתקדמות. האדם הוא יצור חריג בנפש. האדם, הנפש האנושית, בנויה על פי רחמים. הטבע כולו, כולל הגוף שלנו, עובד לפי דין, ואנחנו יכולים לעבוד לפי רחמים. רחמים זה אנושיות. אם האדם הוא אנושי, הוא מלא רחמים. זאת שיטת ההנהגה כלפיו. אדם יכול לעשות עונש נורא, מאורה מאוד מאוד לעצמו, וזה עונש שהאדם מביא על עצמו, שהוא לא מוכן להתקדם. מסרם להתקדם, בתחום המוסרי. בשום מחיר לא מוכן להתקדם. בכוח הוא רוצה לשייך את עצמו לחוקי הטבע. אני כמו בעולם, מסתכל על העולם, אני רוצה להיות חלק מהעולם. הכל, שום התקדמות, שום דבר לא מתקדם. הכל בסדר, הכל פסטורלי. אם האדם בכוח מוציא את עצמו מעולם האנושי, אז הוא מעביר את עצמו להנהגת הדין. הנפש החוטאת היא תמות. אם אתה משיב את עצמך לאנושיות שלך, שב אל האנושי, שב אל התנועה, שב אל ההליכה, אתה שב לרחמים. תשובה אל הרחמים. תשובה היא החזרה אל האנושיות. החזרה אל הסדר האנושי, אל מידת הרחמים. מידת הרחמים היא קיימת. זה לא המצאה. זה לא איזה מלחמה מול הדין. זה שיטה אחרת. זה שתי הנהגות פה בעולם. הנהגה מראש נבנתה שהמטרה היא התנועה וההתקדמות והצמיחה. זה הנושא שלנו. לא השמירה על הקיים. ההפך. גולו רחמך על מידותיך. ככל שאנחנו שווים בתשובה, שווים, כלומר, נעים, מתקדמים, צופים קדימה, איך אפשר ללכת עוד 4-5 צעדים? בתחום המוסרי, רוחני, אישיותי, אנחנו הולכים ועוזבים, הולכים ונעתקים מהנהגת הדין. מאוד חשוב שהנהגת הדין תהיה פה כדי שנהיה לנו ברור שהעולם עובד לפי דין, שבידיים שלנו. צריך אימה מהדין ופחד גדול מהדין, וזה חשוב שיהיה לנו אימה ופחד מהדין. שאם נפסיק את ההתקדמות הרוחנית, אנחנו נגיע מהר מאוד לכאן. שגם בתחום המוסרי, רוחני, אין הזדמנות שנייה ואין תנועה, וזה עונש שאנחנו עלולים להביא לעצמנו. רחמים זאת התחדשות. רחמים זה אי עמידה במקום. רחמים זה הקו הארוך האינסופי. איך אדם מוכיח שהוא בעל רחמים? האם הוא מצליח ליצור שינויים בחיים שלו? שינויים מוסריים, רוחניים. שינויים בתחום הנפש האנושית, סימן שהוא בעל רחמים. ומי שהוא בעל רחמים, אז הוא שייך למידת הרחמים. צדקה, למשל, מעבירה את רוע הגזרה. כן. צדקה זה החלטה אנושית להיות שייך לרחמים. לפי הדין, מה פתאום שאני אתן? הוא לא עבד, אני עבדתי. לא יש לי, לא אין לי, יש. ככה זה בעולם. הנמלה עבדה, הצרצר לא עבד. נגמר. אני חושב שזה צרצר. אני עבדתי, הוא לא עבד. נגמר סיפור, מה? זה סדום. סדום זה דין גמור. סדר גמור, בתי משפט. מה אנחנו פתאום? זה הדין. תעבוד, יהיה לך. אני סוטה מהדין. אני אומר, לא, הנושא הוא לא זה, הנושא הוא ההתקדמות שלי. אני צריך להתקדם. אז בסדר, אני צריך לנוע, הנפש שלי צריכה לנוע. אם אתה נע, אתה נותן צדקה, זאת אומרת שאתה מתגבר על המבט הדיני. אתה לא נשאב למבט הדיני אל המציאות. אתה מוציא את עצמך ממבט הדין. הדין, נכון, זה אתה צודק שזה הדין, שהוא לא עבד ואתה כן עבדת, ולא יש, ולא אין לך יש, ולמה שתיתן לו? באמת למה שתיתן לו? אין לו בעיה שלו, שיסתדר. מי שעושה צדקה, כלומר מי שמעורר את מידת הרחמים בתוכו, זכה להנהגת רחמים. זאת אומרת, הוא שייך את עצמו להנהגת הרחמים. זה לא מתנה, זה החלטה בחירית. אני שייך לשיטת הרחמים העולמית. וזאת הנהגה, מלך שיושב על כיסא רחמים, זה מלכות, זה שיטה שלמה, זה סדר שלם שנקרא רחמים. זה לא חריגה, זה לא ויתור גם, ההפך מויתור. זה לא הקלה, זה לא הגמשה, זה שיטת הנהגה אחרת, שאתה יכול להחליט להשתייך אליה. יש בתוכך את היסודות לזה, היסודות האנושיים. לומר השם השם אל רחום וחנון, ערך אפיים רב חסד באמת, להיות שייך לשם, להציב את זה כליבת החיים שלנו. זה אני. אנחנו רוצים להיות רחמנים וחנונים ומעריכי אף. ספר שלם, תומר דבורה, מצוין ללמוד כל השנה, בטח באים אלו, לוקח את כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, 13 מידות, ומראה איך זה מתבטא בחיים האישיים שלנו, היומיומיים. מאוד מאוד מדהים, דברים מזעזעים, עד כמה אנחנו יכולים ללמוד רחמים וסליחה מריבונו של עולם. המעביר על מידותיו, מעבירים לו פשעיו. מי שמעביר על מידותיו. כך אמר רבי עקיבא, זה הסוד, להעביר על מידות. מי שאתה מעביר על המידות, אתה יוצר משקבת הדין. אתה באמת שייך להנהגה אחרת, להנהגה עליונה. עד רבה, ככל שהדין הוא מאוד תקיף ונוקב, ויש כעס אלוקי מאוד חזק, זה מאוד מאוד עוזר לנו להגדיר מחדש טוב יותר שאנחנו שייכים ורוצים להשתייך לעולם הרחמים. הכעס האלוקי הוא כולו מלא רחמים. הדין התקיף כלפי עוברי עבירה הוא כולו מלא רחמים. הוא כולו איתותים שעוזרים לנו להגדיר את האנושיות שלנו, לעסוק בציר ההתקדמות. כשאנחנו מבקשים רחמים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים דחיפה מאחור, סיוע בתנועה. אנחנו לא מבקשים הקלות, להפך. המרחם רחם עלינו. מה רחם עלינו? תן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד ולמד. היה צריך להיות משהו אחר. המרחם רחם עלינו. תן לנו פטור מללמוד, להשכיל, לשמוע, ללמוד ולמד. תעשה לנו קצת הנחות. לא. מה שאנחנו מתחננים לרחמים, זה רחמים שיעזרו לנו להתקדם. זה בקשת רחמים. אנחנו רוצים להיות שייכים עוד יותר לציר ההתקדמות. תן לנו דחיפה מאחורה. תעזור לנו. פתח לנו שער. פתח לנו שער. אנחנו מאוד רוצים לנוע. תעזור לנו לנוע. יש לך הנהגה שלמה, יש מידת רחמים. הנהגה שעניינה תנועה בהתקדמות. יש שיטה כזאת. אנחנו לא מציעים אותה. יש שיטה. הקדוש ברוך הוא דוחף את העולם, רוצה שהעולם ינוע. זה קיים. אנחנו רוצים להשתייך עליה יותר. תעזור לנו. אנחנו נשתייך, אתה גם תשייך. השיבנו אבינו את תורתך, קרבנו מלכנו לעבודתך. זה בקשת רחמים. ירושלים מרחה ברחמים תשוב. ירושלים מרחה ברחמים תשוב. זה לא בקשה למצוקותיה החומריות של ירושלים. ירושלים מרחה ברחמים, ירושלים צריכה להיות מקום התנועה המרכזי של העולם. המקום ששם יש כל הזמן התרחשות וצמיחה. מוסרית, רוחנית, אנושית. אנחנו רוצים ששם תתגלה המון צמיחה. צמח דוד עבדך, כך נקרא מלך המשיח. מישהו שהוא כולו צמח, איש צמח שמו. זה כל עניינו. לא חס ושלום צמח בהגדרה הרפואית. הפוך בדיוק. צמח. יצא חוטר מגזע אישה, ונצר משורשה בפרד. לשם אנחנו רוצים לשוב. למה? לתנועה אינסופית. לא נתבוא החכמים, למה כל כך רוצים את ימות המשיח? כדי שיוכלו להתקדם, זה תהיה ימים של התקדמות. כמים לים מכסים, הולכים קדימה. זה מה שאנחנו רוצים, ירושלים מרחה ברחמים. רוצים המון תנועה. לפי הגדלת הרצון לתנועה, אנחנו מחברים את עצמנו יותר לקו התנועה. ואנחנו מתפללים בראש השנה. מאוד מאוד נתפללים על זה. להשתייך עוד ועוד לתנועה. לחלום על התנועה הגדולה. לחלום על ההתקדמות. שלנו, של העולם. התקדמות. עוד ועוד ועוד קריחה אנושית. ממילא, אדם שמשייך את עצמו למידת רחמים, להתקדמות, אז הוא מתקדם. החטא נעלם, נמחק. כי חטא זה יציאה המתקדמות. אתה מתקדם? מצוין. אפילו אפשר לומר לפעמים, אם אתה הבנת טוב טוב בעקבות החטא, כמה זה לא אתה, יכול להיות אפילו שזה יצא לטובה, כמו שהדין הזה הוא עוזר לנו בחיים, שהוא מגדיר לנו יותר טוב שאנחנו לא פרות, אנחנו לא עיזים, ואנחנו מאוד רוצים להתקדם ולא רוצים להישאר באותו מצב סטטי כל החיים. אז זה מאוד עוזר לנו. אז כך גם לפעמים האווירה והחטא עזרו לנו להגדיר את עצמנו יותר נכון. אנחנו רוצים השתנות, רק לא להתבחבש באותם חיים כל הזמן. צמיחה. צמיחה אנושית, שנה חדשה, שנה צמיחה. מה מטריד אותנו בשנת צמיחה? לקראת שנה חדשה, לצמוח, בהחלט. מה, נצמיח את הגוף? נצמיח ציפורניים? מה נצמיח? נצמיח את הבתים? כל הזמן צריך לצמיח את הבתים, עוד יותר כדי למתוח אותם. מה צריך, את המכוניות להצמיח? אנחנו רוצים להצמיח את האישיות שלנו. את הנפש, את העולם המוסרי, האישי, החברתי, העולמי. זה הנושא שלנו. את כל האנרגיה האדירה שמופנית להצמחת העולם החומרי, צריך להפנות בראש ובראשונה לזה. כל השכלולים, כל נטיית השכלול והתיקון והפיתוח. המון אנשים עוסקים היום בפיתוח ובשכלול ובכל מיני דברים. זה מאוד חשוב שיכול להיות פיתוח. בראש ובראשונה, כלפי מה, הקב"ה נתן לנו את הכישרון לשכלל ולפתח. בשביל מה בעיקר? בראש ובראשונה, בשביל צלם אלוקים שבאדם, שמונהג כולו על פי מידת הרחמים. חודש טוב, בשורות טובות.